שלום לעורך דין עופר ברטל.
שלום יוסי.
משרד ברטל כהן, מומחה למשפט פלילי, כמו שאנחנו יודעים, וגם מי שהיה מועמד לבית המשפט העליון.
מודה באשמה.
כן. כן. עכשיו, אנחנו באמת רוצים לדבר על כמה דברים שצצים ועולים ומדאיגים לא מעט אנשים, אפרופו הבחירות האחרונות והקואליציה המתגבשת, בעיקר הרפורמות המתוכננות אולי בעניין מערכת המשפט. נתחיל אולי מפסקת ההתגברות, מה שממש ממש עומד על הפרק, יכול להיות שאכן תהיה הסכמה, לפחות בקווי היסוד של הממשלה, לקדם את העניין הזה, וזה דבר באמת דרמטי שלא קרה עד עכשיו, תכף מאז אולי 92-3, עם אותה פסקת התגברות שהוכנסה בחוק יסוד חופש העיסוק, נכון?
נכון מאוד.
אבל בעיתוי הזה, בכוונות האלה של אולי הפלג, החלק היותר חרדי בממשלה וגם הציונות דתית, שאלה מה, האם זה יזיק או אפשרי?
קודם כל יש אין סוף פסקאות התגברות, זאת אומרת יש אין סוף אפשרויות של פסקאות התגברות. אנחנו לא יודעים כאשר אומרים פסקת התגברות למה מתכוונים בדיוק.
נכון.
אבל חשוב מאוד שנגיד כמה דברים ואז אני אזרום עם השאלה שלך. דבר כן. ראשון, בדמוקרטיה יש שלוש רשויות, זה כולנו למדנו בבית ספר יסודי. ושלושת הרשויות צריכות להיות נפרדות ועצמאיות. וכל אחת מהן בעצם צריכה לשמור על רעותה או להגביל את רעותה כדי שאף אחת מהן לא תשתלט, מפני שאנחנו למדנו שכוח הוא משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט. אז אף רשות לא צריכה לקבל את היכולת לשלוט בשתי הרשויות האחרות. בארץ הקודש התפתחה דמוקרטיה בהחלט, אנחנו דמוקרטים ויש לנו זכויות אדם וכולי, אבל יש מוטציה בדמוקרטיה שלנו. והמוטציה בדמוקרטיה שלנו היא שהרשות המבצעת, דהיינו הממשלה, שולטת תמיד בכנסת. נכון, היא תמיד שולטת בכנסת, נכון. ולא רק שהיא שולטת בכנסת, אלא שיש כ-30 שרים, אני מניח, יהיו בממשלה הזאת, ועוד 10 או 15 סגני שרים, כולם חברי כנסת, זאת אומרת 45 מחברי הכנסת הם גם חברי הרשות המבצעת וגם חברי הרשות המחוקקת.
כך שהפיקוח של הכנסת הוא רופף.
בדיוק. Okay. כך שאין באמת פיקוח אמיתי של הכנסת על על הרשות המבצעת. עכשיו, אם לא די בכך, מי שיוזם פעולות זה הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. הם אלה שיוזמות מיסים כדי שיוכלו לשלוח לנו את היד עמוק לתוך הכיס. הם אלה שמחוקקים חוקים שעל פי הם יכולים לעצור אותנו ולהגביל את חירותנו. ונשאלת השאלה, מהי המגבלה של החקיקה שאנחנו יכולים לאפשר לרשות המחוקקת? ובעצם הכנסת לכאורה, כן, באופן רגיל, הסמכות שלה היא לחוקק כל חוק שהיא רוצה. והיא יכולה לחוקק שחברות הכנסת תעבור בירושה, שכל אחד עד יומו האחרון,
ושרק ג'ינג'ים יכולים להיות שרים.
ושרק ג'ינג'ים יכולים להיות שרים, והיא יכולה כל דבר שהיא רוצה לחוקק. ונשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? ובהרבה מאוד דמוקרטיות בעולם, הפתרון היה מעין בגץ, או רשות שיפוטית כלשהי, בית משפט
לחוקה. ביקורת שיפוטית.
ביקורת שיפוטית שאומרת, לא, הסעיף הזה לא, או החוק הזה לא, הוא ומוגזם, כי ג'ינג'ים, אם אתם מדברים רק על ג'ינג'ים, אתם מפלים את הג'ינג'ים לרעה וזה לא בסדר. ולכן נוצרה האפשרות הזאת לבטל חוקים. אני מסכים שהאפשרות הזאת צריכה להיות מחוקקת באופן מפורש.
זאת אומרת, אני אזכיר פה, הרי יש הרבה טענות על אותה מהפכה חוקתית.
נכון.
שהראה ב-92-93, ושאולי באמת זה לא נקבע בסמכות מוגדרת, העיקרון הזה של פסילת חוקים.
יש מחלוקת אם זה נקבע.
פסק דין המזרחי.
כן, אבל יש מחלוקת אם זה נקבע או לא נקבע באופן מפורש.
כן, יש מחלוקת.
יש מחלוקת משפטית, יש גם מחלוקת בין חברי הכנסת שחוקקו את הסעיף הזה.
נכון, נכון.
יש מחלוקות מאוד גדולות. אבל כדאי למאזינים לדעת שגם בארצות הברית הגדולה, אין סעיף ברור שאומר שלבית המשפט העליון הפדרלי יש סמכות לבטל חוקים שנוגדים לחוקה.
אז מה אנחנו עושים עם פסקת ההתגברות? אז לפי הרקע הזה, לא.
לא.
אתה אומר לא.
לא, אני לא אומר לא.
אוקיי.
אלא אני אומר ככה, אני אומר שגם לא יכול להיות שגם בית המשפט העליון לא יוכלו לחלוטין לשנות משהו שהוא קבע, כי גם בית המשפט העליון, למרות שיושבים שם שופטים שהם מוחזקים כמאוד מאוד חכמים, הם יכולים לטעות. ומכיוון שהם יכולים לטעות, אז כשיש להם טעות קולוסלית, טעות מאוד גדולה, אז אני חושב שצריך אפשרות לתקן אותה, ולתקן אותה על ידי פסקת התגברות. דהיינו, שהכנסת תוכל להתגבר על פסיקה של בגץ, אבל אני חושב, אני הקטן, סבור, שלא יכול להיות שפסקת התגברות תהיה ברוב של 61.
רוב מזדמן.
כי אז כל קואליציה יכולה לבטל כל פסיקה של בגץ, ובעצם עוד פעם, הרשות המבצעת, דהיינו הממשלה, שולטת גם במחוקקת וגם בשופטת, היא תשלוט
באופן. אז אוקיי, אז בואו נמשיך מפה. אז לא פסקת התגברות של 61, יש מי שדיבר על 65 ועל 70 ויותר.
לא, אני מדבר על אחרת. אני הייתי אומר שצריך עוד לגייס 10% מחברי האופוזיציה, או 15%
לא קשור מחברי מגודל הקואליציה.
לא קשור מגודל
הקואליציה. כן, יפה, זה מעניין. אבל מה יקרה? בוא תסביר לי את התהליך והיה, ואנחנו מקבלים את זה, וגם אולי צריך להכניס את זה לחוק יסוד החקיקה בצורה מסודרת.
צריך לחוקק את חוק יסוד החקיקה,
שיקבע
מצד אחד סמכות לבית המשפט לבטל חוקים, מצד שני סמכות לרשות המחוקקת לבטל את
הפסיקה. אז מה יקרה אם עכשיו, למשל, הממשלה הזו קובעת בפירוש פותרת בחוק את כל החרדים מלהתגייס לצבא, בוא נאמר ככה, ואז בא בגץ, באופן כמעט אוטומטי, פוסל את העניין הזה, זה חוזר לכנסת, והיה ויש לנו פסקת התגברות, זה חוזר לכנסת, ואז מה? נגיד וזו פסקת התגברות, כפי שאתה מציין, וזה חוזר לכנסת, ונגיד, ויש רוב לביטול הפסיקה של בגץ. אז מה קורה? מחוקקים חוק חדש, או מחזירים את אותו חוק ל...
מה שהכנסת בוחרת לעשות. זאת אומרת, זה תלוי בתוכן של פסקת ההתגברות כפי שיחוקקו אותה. אבל זה מה שהכנסת בוחרת בעצם לעשות.
אוקיי, אז הכנסת תחוקק חוק חדש. האם בגץ לא יוכל לפסול אותה שוב וחוזר חלילה? איפה זה ייגמר?
תראה, זה, קודם כל זאת שאלה מעניינת, איפה זה ייגמר השאלה הזאת, ואין לי תשובה לגבי השאלה איפה זה ייגמר, אלא אם כן המחוקק יקבע. אם המחוקק יקבע שאחרי פעם אחת שבית המשפט העליון פסל, לא ניתן יהיה לעתור שנית נגד החוק, וזאת נגמר העניין. צריך לזכור, בית המשפט הוא יחסית נכה, הוא לא יוזם שום דבר. בית המשפט מביאים אליו ריבים של אחרים.
אם הוא לא אקטיביסטי.
לא, גם כשהוא אקטיביסטי, זה כאשר צד שלישי מביא בפניו ריב. הממשלה יוזמת ועושה. המחוקקת קנה לכנסת, יוזמת ועושה. בית משפט לא יוזם, הוא יושב שם והוא מקבל תיקים.
אוקיי.
ועובד.
בגלל שהזמננו קצר, נגענו יפה בפסקת ההתגברות, לדעתי, לא מספיק כמובן.
ברור.
עוד עניין שעומד כרגע על סדר היום, עורך דין עופר ברטל, זה באמת עניין עבירת הפרת האמונים, שעושה רושם, גם משפטנים מכל הצדדים ומכל הכיוונים, אומרים שיש פה עמימות בעבירה הזו, ואולי צריך לבטל אותה, אולי לשנות, מה אתה חושב?
אני קודם כל אני חושב שצריך לשנות אותה וצריך להגדיר אותה ובהחלט כדאי להפוך אותה פחות עמומה, אבל אולי כדאי שנתחיל מאיזה עיקרון על מסוים קודם לכן.
כן.
כי במשפטים יש עיקרון על שמרחף מעל כל החקיקה שנקרא עיקרון החוקיות. עיקרון החוקיות אומר שני דברים. אחד, אין עונשין אלא אם כן מזהירין. זאת אומרת, קודם צריך לחוקק חוק ורק אחר כך אפשר להעניש אדם אחרי שהזהירו את כל הציבור שקורא את כל החוקים כמובן שהכנסת מחוקקת. אז זה עיקרון ראשון. ודבר שני, זה שהחוק, סעיף החוק שהכנסת מחוקקת צריך להיות ברור, כל כך ברור, עד שכל אדם שקורא את הסעיף מבין מה אסור עליו לעשות.
כן, יש, דיברנו על לשון החוק בעצם שאומרת מה?
לשון החוק, סעיף של עבירת הפרת האמונים, אני מקריא אותו, כדי שתראו כמה הוא לא פשוט ולא ברור, וכתוב, עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, ככה וככה, דינו מאסר 3 שנים. עכשיו, מרמה אנחנו יודעים מה זה, כי זה מוגדר בחוק.
והפרת אמונים
לא מוגדרת בחוק.
כן.
אז אין לנו מושג בעצם מהי הפרת אמונים, ומתי היא פוגעת בציבור,
ואנחנו
ומתי
דיברנו,
היא לא פוגעת.
כן, ואנחנו דיברנו על זה שעם הזמן, עם הפסיקות השונות, פחות או יותר, אנחנו יכולים להבין מה נכנס לסל. דיברנו על כך שניגוד עניינים, ועוד כמה
דיברנו על כך שזאת ענה. עבירת סל בעצם, שהרבה מאוד נסיבות, הרבה מאוד צירופים של נסיבות אפשר להכניס לתוכה. כן. וזאת הבעיה שלה, מפני שהציבור, כאשר הוא קורא את הסעיף, לא יודע מה אסור עליו לעשות. אז בית המשפט העליון אמר כבר במשך שנים, שלמשל ניגוד עניינים זה הפרת אמונים.
כן.
מה זה ניגוד עניינים? זה חבר ועדה מצביע על עניין שיש לו בו עניין אישי למשל. כן. לא, והוא מצביע עליו כאיש ציבור, למרות שיש לו עניין אישי, זה ברור ניגוד העניינים, ואז אפשר להרשיע אותו בעבירה פלילית, אלה כן. רוב המקרים. אבל למשל, מינויים פוליטיים, אפרופו, אז מינויים כן. פוליטיים שהשר ממנה, מינויים של אנשים שהם קרובים אליו פוליטית, כן. כדי לקבל מהם תמורה פוליטית בסופו של דבר, גם זה יכול להיות עבירה של הפרת אמונים, וכל מיני נסיבות מנסיבות שונות. הבעיה היא כמובן שאנחנו לא יודעים מה אסור לנו לעשות. עובד הציבור שקורא את הסעיף הזה לא מבין מפני מה עליו להיזהר, ולכן אני חושב שבהחלט כדאי לשנות את הסעיף, כך שיהיה ברור יותר. היו הרבה הצעות חוק בעניין
כן,
הזה.
כן.
אבל חברי הכנסת, שחלקם הגדול הם גם, הם עובדי ציבור, חברי הכנסת, הם לא כל כך רוצים כנראה
למה?
לפרשן את הסעיף.
כי?
כי הם חוששים בסופו של דבר מיד החוק, ויד החוק הכבדה יכולה בסוף לתפוס אותם בצברון. אבל
לא, אבל זה מעניין, אבל הם צריכים לחשוש מזה שככה הכל פתוח.
שהוא
רחב
מדי, כן, נכון? כן. אני מסכים איתך, אבל זה מאוד מורכב. לשנות כן. באמת את סעיף הפרת האמונים.
אז אוקיי, אז עכשיו יש כוונה כזאת, מדברים על זה.
לא, יש, מדברים גם על לבטל את הסעיף לחלוטין.
נכון, נכון.
לבטל את הסעיף לחלוטין, אז בית המשפט העליון אומר את הדבר הבא, הוא אומר שהראש היהודי, ולא רק הראש היהודי, כל ראש יכול להמציא פטנטים של לעבור כל מיני עבירות, ואם העבירות יהיו ספציפיות מדי, זאת אומרת, אם לא תהיה לנו הפרת אמונים, אז כל מה שהוא לא שוחד, כל מה שהוא אפור והוא לא שוחד, אי אפשר יהיה להעמיד לדין, כן. ואז אנחנו פותחים פתח לשחיתות רבה הרבה כן. יותר.
אז עכשיו, העניין הזה, נגיד שהוא עומד על הפרק, אני רוצה לשאול אותך על העניין העיתוי. בוא נגיד, מעל כל הרפורמות והשינויים האלה, אי אפשר להתעלם מזה, מרחף מעל העניין של משפט נתניהו.
בלי ספק.
כן, שיש כאלה שאומרים פתאום עכשיו, אני יודע מה, יחוקקו חוק צרפתי רטרואקטיבית, ויש פסקת התגברות, אז מה הבעיה? הכל בסדר. אותו דבר, עבירת הפרת אמונים. השאלה היא גם, מה אתה אומר על העיתוי? זאת אומרת,
תראה, פה אנחנו נכנסים כבר, עוברים, יוצאים מהשדה המשפטי,
כן, וקצת,
והולכים לשדה הפוליטי.
כן,
אבל
אז
בשדה
בקטנה.
הפוליטי, זה, תשמעו, קודם כל, אם מבטלים את עבירת הפרת האמונים, שזה מה שהציונות היהודית, כן, סמוטריץ'
כן,
הציע יחד כן. עם רוטמן, אז אם מקבלים את ההצעה הזו, משפט נתניהו כמעט כולו התרסק, חוץ מתיק 4000 הוא התרסק, מפני שיש סעיף בחוק, שאומר בחוק העונשין, שאומר שאם מבטלים עבירה מסוימת, כל המשפטים שמתנהלים בקשר אליה מיד מבוטלים ונסגרים, גם כשהם לא הסתיימו עדיין.
אז זה מעניין, מפני שבאו אנשי נתניהו ואמרו, לא, זה לא יהיה רטרואקטיבי.
זאת הייתה אמירה, לא של משפטנים, בוא נגיד ככה, לא של אנשים שמבינים חוק ומשפט, או של אנשים שכן מבינים חוק ומשפט, ורצו לומר את הדברים באופן הזה.
זאת אומרת, ברגע שתבוטל עבירת הפרת אמונים, מרבית משפט נתניהו שעוסק באותה עבירה, יבוטל אוטומטית.
אלף ואלפיים ייעלמו מיד וישאר רק 4,000. אני גם בדעה שבית משפט לעולם לא ירשיע ראש ממשלה בעבירה של שוחד, מפני שאם הוא מרשיע את נתניהו בעבירה של שוחד בתיק 4,000,
כן.
צריך להטיל עליו כמה שנות מאסר. ולהטיל כמה שנות מאסר על ראש ממשלה בפועל, זה לא דבר
כן, אבל היינו בסרט של אולמרט, לא?
לא, לא, אולמרט כבר לא היה ראש
כבר
ממשלה.
כבר לא היה, עדיין. אבל, כן, ראש ממשלה.
אבל ביבי הוא עכשיו ראש
כן,
ממשלה לכמה
אומר,
שנים.
כן, אז אתה אומר,
אז
זה
אני,
לא יקרה.
אז אני לא מניח שאיזשהו בית משפט ירשיע את
כן,
ביבי לשוחד.
כן, אבל עבירה של הפרת אמונים יכולה לגרור עם הקלון, לא?
עבירה של הפרת אמונים, כן, יכולה לגרור עם הקלון, אבל ראש ממשלה נשאר ראש ממשלה בעניין הזה.
לא, זה מעניין, לא מה אתה אומר לי, שאם חלילה לטובתו של נתניהו, כמובן כולם חפים מפשע, אבל אם חלילה ראש ממשלה מורשע בעברת הפרת אמונים, יכול להיות שהוא ממשיך בתפקידו?
תשמע, יש בעיות עם העניין הזה, מפני, יש אפילו בעיות עם חברות בכנסת, אבל הבעיות מתחילות, כאשר יש שני תנאים מצטברים, גם קלון וגם יותר משלושה חודשים מאסר, עונש של יותר משלושה
כן,
חודשים
כן.
מאסר. זאת אומרת שבית משפט יכול בקלות לתת שלושה חודשים פחות יום, ואז הוא יכול להישאר ראש ממשלה.
מרתק.
ולכן אוקיי. אני לא רואה שבמקרה הזה
אוקיי, מילה אחת ברשותך, ממש זמננו תם, בעניין בחירת שופטים, גם זה עומד על סדר היום. גדעון סער הנהיג איזשהו שימוע מסוים, אבל אני רואה, אני מבין שזה שימוע אולי יותר כלפי חוץ ככה פחות שימוע מהותי.
נכון, זה לא השימוע האמריקאי, אלא זה ועדת המשנה לוועדה למינוי שופטים שמראיינת את המועמדים לבית המשפט העליון.
כן.
השימוע הזה בפניה יהיה פומבי, זאת אומרת הוא ישודר בשידור חי, אבל לא תהיה אפשרות לפוליטיקאי או למישהו מהציבור לשאול שאלות את המועמד.
כן.
זה יישאר נחלתם הבלעדית של חברי הוועדה למינוי
שופטים.
אז אתה
אומר להמשיך עם הוועדה לבחירת שופטים שיש בה נציגי ציבור, נציגי לשכת עורכי דין, כנסת, ממשלה, עורכי דין, שופטים?
אני חושב שדווקא האיזון שלנו במקרה הזה הוא איזון טוב, איזון ממש ממש
למרות
בסדר.
למרות שיש דילים, אתה, כולם יודעים את זה.
תשמעו, איפה שיש בני אדם, יש דילים. ואנחנו לא יכולים לברוח מזה שכולנו בני אדם, וכולנו כן. בנויים באותו דבר, ולכולנו יש אינטרסים.
כן.
וגם לשופטים שיושבים שם, שהם כביכול מעל, יש להם אינטרסים גם כן. לכל
כן,
אדם
כן,
יש
כן.
אינטרסים. אבל ברגע שיש לנו גם את הרשות המבצעת, גם את הרשות המחוקקת, גם את לשכת עורכי הדין, גם הרשות השופטת, הערבוב של כולם ביחד כן. מייצר שופטים ברמה גבוהה מאוד.
עורך דין עופר בתל, היה מעניין מאוד, אפשר לדבר עוד כמה וכמה פעמים על הדברים האלה. תודה רבה.
בבקשה.